לדלג לצורך הלימוד לקוף צדי ה' סעיף ז'. בעצם למדנו א' ב' ג', נדלג לז' ולאחר מכן נשתדל לחזור. מקווה שזה יותר יבהיר. בסדר השוברים, פרשיות של ימי התיקון של היסוד, סיימנו השבת את היציאה מעבדות לחירות. בעצם אם אנחנו עוסקים בשחרור מן השעבוד ליצרים, אז זה מובן שזה מסתיים פרשת בשלח. אז יוצאים מעבדות לחירות, אבל חכמי הסוד הוסיפו לנו גם את יתרו ואת משפטים לשוררים כדי ללמדנו שהחירות מחוברת גם מהיציאה מעבדות לחירות לעצמאות ממש וגם לתורה. בסוף פרשיות החירות, חירות מצרים, יש חידוש גדול, והוא שירת הנשים, דבר שלא לא כל כך פשוט, שנשים שרות. והעירו, הקדמונים העירו שבפסוקים של שירת מרים יש משהו לא מקובל מבחינת הדקדוק. שם כתוב, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה, ותתנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים. כאשר הצוד כתוב, ותען להן מרים. אבל לעומת זאת, הפסוק כתוב, ותען להם מרים. הרי זו שירה של נשים, ותתנה כל הנשים אחריה. האפלה מביא שהמדקדקים תרצו ככה, שהנשים באמת לא שרו. נשים לא שרות. הגברים שרו, אז ישיר משה ובני ישראל. הנשים רק יצאו בתופים ובמחולות, ואז כמה גברים באו לראות. אז הם אמרו להם, שירו להשם. נתן להם, זה לצופים. זאת אומרת, הגברים שבאו לראות את ריקודי הנשים, אז הם אמרו להם, נא לשמור על הצניעות. שירו להשם, תלכו לשיר עם הגברים, פה הנשים רוקדות. ככה שלם מביא בשם דקדקים. אבל הוא כותב שחז"ל כותבים לא כך, אלא במדרש כתוב שכשם שמשה ובני ישראל שרו, כך מרים ואנשים שרו. אז שירו להשם זה לא הולך על הגברים שבאו לצפות, אלא ותן להם זה על הנשים. אז אם כן חוזרת הקושייה הדקדוקית, העצר כתוב ותן להם מרים, ולא ותן להם מרים. דברים נפלאים, אומר השלה, שהמדרש הזה אומר, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. תמיד אנחנו מתקשים, למה לא להגיד שירה? הרי כתוב בעבוד רשעים, והנה. אז למה לא לומר שירה? מדוע לא לומר שירה על מותם של רשעים? יש כמה דרכים. השלם מתרץ את המדרש הזה באופן נפלא מאוד. אומר, ההקפדה על עם ישראל הייתה, מדוע חיכיתם לומר שירה עד שמעשה ידיי טובים בים? מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? האם אתם צריכים לחכות שהמצרים יתבעו כדי לומר שירה? אתם צריכים להאמין בהשם עוד קודם. והיה ישראל מצרים מת על שפת הים, ואז ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז השיר משה, והדברים היו ברורים קודם, אפשר לשיר לפני שהם מתים, כי עוד מעט הם ימותו. לכן יש קפידה על עם ישראל, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, צריך להאמין עוד לפני. אבל יש הוכחה שאנשים האמינו עוד קודם. ומהי ההוכחה? כל זה אומר השלה, מהי ההוכחה? זה התופים. כיוון שלא כתוב שהגברים שרו עם תופים והם חולות. אמרת את הנשים שרו עם תופים והם חולות. למה? טוב, אמרו לגברים, יהיו ניסים ונפלאות ויציאת מצרים. אמרו בעזרת השם, יהיו ניסים ונפלאות. אבל לא היה מקום לטוף בציוד. תמיד אדם משדר את הציוד לפי סדר העדיפויות. לא נכנס, הטוף לא נכנס. שמו את כל הציוד בתרמילים, הטוף פשוט לא נכנס. כי צריך לדרג, מה צריכים? אנחנו את התפילין, את הלית, כל מה שצריך, והטוף פשוט לא היה מקום. אבל אצל אנשים כאן היה מקום לטוף. זאת אומרת, היה ברור שהולכים לקראת ישוע, לקראת חירות. וממילא בזמן השירה התבררה מעלתן של אנשים עוד קודם, שהאמינו בהשם למפרע לפני המעשה, ולכן בזמן הזה התעלו אנשים למדרגת גברים, כך אומר השלה. זאת אומרת, יש סגולה לנשים שבזמנים של מצוקה ושל צרה הן מחזיקות עמדה, חוסן זה סדר נשים. עד כאן דברי השלה, ומכאן ואילך דברי תלמיד, מה שאני מוסיף על דבריו, זה שאנחנו מוצאים את האנשים תכונה נפלאה מאוד של צניעות. בעצם, אם אנשים היו, אמר לפי התיאור החיצוני שמתאר אותם השלה, אז כשהגברים היו מתחילים נשים, או יצחות לומר נשים, איפה הטופים? נא תעמדו בצד, הבאנו טופים, תנו לנו לשיר. עכשיו יתברר מי באמת מאמין בהשם, מי פחות מאמין בהשם. הגברים, אין כלי נגינה, והרי כל באישה ערבה. אז עכשיו, תזוזו הצידה, הבאנו טופים. עוד קושי צריך להקשות, באמת למה אנשים לא שרו קודם? אם אנשים יצאו עם הטוף, וכבר היו בטוחות, הרי השלום אומר, נעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, צריך לשיר קודם, אז למה לא שרו קודם? התשובה היא, שאנשים הללו, לא יידרדרו חלילה למדרגת פמיניסטיות. שמרו על הצניות המופלגת שלהם. הם מאוד רוצים לשיר קודם, אבל זה לא צנוע. זאת ישירו, הגברים לא שרים, אז הן ממתינות, שמרות ומצפות. וגם לאחר יציאת מצרים, נהגות כבוד מופלג, אנשים במשה רבנו ובעליהן, ורק לאחר שהגברים, הם נותנים להם את הכבוד הראוי להם, רק לאחר שהגברים מסיימים את שירתם, אז אנשים בצד יוצאות בטופים ובעם חולות, אף אחד לא יתבייש, אף גבר לא יתבייש, אף גבר לא חפו פניו. ופה מתברר שהצניעות, כמו שאומר רבינו הרב צדוק זצ"ל, הצניעות היא מלאת גבורה. לא שאנשים הללו בגלל מידת הצניעות שלהם כבשו את כוחותיהם, אלא נהפוך הוא, דווקא מידת הצניעות המופלגת של אנשים הללו מצד אחד לא גורמת להם להיות גסות רוח ולהפגין ברבים את זה שהן יותר מוצלחות, יותר מאמינות מהגברים, מצד אחד. מצד שני, כל תומתן וצדקתן מתגלית בעצמע. לפעמים חושבים שהצניעות זה כבלים, זה הלכות שהן מעיקות ועוד להעיק על האישה. אנחנו מכירים את הדברים הללו, לפעמים יש נשים שמתקשות בכמה הלכות של צניעות. דווקא מתוך אמונה שום דבר לא הולך לאיבוד, בצניעות, בתמימות ובשקט בעצמע הן שרות את שירתן ומתעלות במדרגת גברים. ואני תמיד נהג לומר שבזמן מצוקה מתברר מי באמת המין החזק. אבל כדי שהמין החזק הזה יהיה באמת חזק, אסור להרגיש חזק. כי אם להרגיש חזק, שוב פעם הוא יאבד את את הצניעות הטבעית שלו. הכל בא באופן הכי פשוט ועמוק. אם כן, אני חושב שזה יתחדש אחרי החירות. זאת אומרת, אם אנחנו עסוקים בתיקון היסוד בשבתות הללו, אנחנו בשובב, שמות וערה בו בשלח, זה שובב, אחר כך הוא שובבים, אבל שמות וערה בו בשלח, אם רגע יציאתנו לחירות, אז גם מתברר כוח האמונה של נשות ישראל, ומתוך כך בצניעות ובשקט, הן גם שרות את שירתם, שירתם, הייתי צריך לומר שירתן, אבל יצא לי שירתם בתן להם, מרים, התעלו למדרגת הגברים מתוך אמונתן של אנשים. זאת אומרת שבתוך תהליך היציאה לחירות גם אנחנו עסוקים גם בסוגיות הללו של העבודה המשפחתית, הפנימית והצניעות והקדושה שמתלווה לכל זה. מתוך כך אנחנו בסוגיה הלכתית גם כן כמו כל הלכות שלמדנו כאן, הלכות שנראות קשות לקיום, אבל מתוך מבט פנימי הן מתבקשות וממלאות את חיי המשפחה באור של קדושה. אם כן, סעיף ז' בסימן קופצה ה'. לא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המחוסים שבה, אבל מותר להסתכל בה במקומות הגלויים אף על פי שנהנה בביאתה. יש לפנינו שתי הלכות בשכון ארוך. אני מזכיר שהלכות האלו ביחס לאישה נידה. במחות נידה, לא מדבר להסתכל על אשתו, אלא אשתו נידה. שתי הלכות, אחת אסור ואחת מותר. לא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המחוסים שבה. כן, אסור להסתכל במה שמוגדר מקומות מחוסים בזמן נידתה. אבל, אומר הרימה, מותר להסתכל בה במקומות הגלויים, אף על פי שנהנה בריאתה. אז אני רוצה להתחיל מההלכה השנייה. מותר להסתכל במקומות הגלויים, אף על פי שנהנה בריאתה. מה הדין בשאר נשים? זה כל העבודה שלי פה, זה לעשות השוואה בין יחות נידה לשאר יחות נידה. מה הדין בשאר נשים? כלומר, כל הנשים שהן הראיות על האדם, אומרת הגמרא בברכות כף דלת ובשבת סמכי, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה כדי ליהנות ממנה לא ינצל מדינה של גיהינם. זו עבירה חמורה מאוד, מדובר באצבע קטנה של אישה. זאת אומרת, אדם שמסתכל באחת מן העריות, כמובן בכלל זה לא ביתו ואימו, הם לא בכלל הזה, מדובר על העריות. עריות זה גם נידה שהיא לא אשתו, נידה אחרת, רווקה נידה או אשת איש וכו', לא ינצל מדינה של גיהינום. ומזה נפסקה הלכה בשולחן ערוך באבן העזר בסימן כף א' סעיף א', המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ונתכוון ליהנות ממנה כאילו הסתכל בבית התורף שלה, כלומר כאילו הסתכל באותו מקום. יש לנו שלוש שיטות בפסקים לגבי דין הסתכלות בנשים, נזכיר את השיטות ויש מחמירים, יש מקלים, יש בעצם שלוש שיטות. יש אומרים שאסור בכלל להסתכל על נשים, בכלל. כך יש כמה שיטות בפוסקים האחרונים שמפרשים דברי ראשונים. יש אומרים, כך על פי דברי מגן אברהם, שאסור להסתכל באישה במבט ארוך, אבל מותר להסתכל במבט קצר. מה החשש? להסתכל על אישה בחטף. אז אין חשש שגם יבוא ליהנות ממראה, במבט ארוך אסור. כשאתה אדם מדבר עם אישה, אתה מדבר כך. להגביע או להוריד את מבטו. אבל לשון השולחן ערוך, משמע יותר להקל. לשון השולחן ערוך, אני מכיר לכם מאבן עזר, שולחן ערוך אומר, אני מסתכל. כמובן, הלשון הזו היא זה גמרא במסכת שבת, אבל לשון ערוך מפרש אותה. זה לשון הטור, ועוד פוסקים. אני מסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, ונתכוון ליהנות ממנה, כאילו להסתכל בבית התורף. משמע לשון ערוך שמותר להסתכל בנשים, אבל אסור ליהנות ממראה של האישה. ליהנות עם מריה זה יצר. כך נראה בשולחן ערוך שהוא מקל יותר. כך סיכם המשנה ברורה באור החיים סימן עין ה, שהאיסור הוא ליהנות עם מריה של האישה. כמובן מכאן מקום לחסידים ואנשי מעשה שנזרים מזה. יש את המלחמים שבכלל מדברים נשים, ויש כאלה שמעלים ומורדים את המשפילים את מבטה, אבל מעיקר הדין דעת השולחן ערוך נראית שמותר להסתכל בנשים כל מצב שאדם לא נהנה מיופיה של האישה, אבל אסור ליהנות מיופיה של האישה. מהו האיסור? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלא שנחלקו בזה הפוסקים האם זה איסור דאורייתא או דרבנן. דעת רבנו יונה באיגרת הקודש שלו שזה איסור דאורייתא, ויש מי שאומר זה איסור דרבנן. עוד איסור יש, ביטול עשה, אומרת הגמרא בעבודה זרה דף כף, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערר אדם באישה ביום ויבוא לידי קרי בלילה. כלומר אדם שלא יגרום אדם לעצמו להתאמה. אלו שני האיסורים שאנחנו עוסקים בהם, ולא תטעו, ונשמרת מכל דבר רע. אם כן, אנחנו על פי ההלכה מאוד מחמירים במבט שיש בו יצר רע בנשים, שיחה אקראית כמו שאמרנו מותר, אבל מבט שיש בו הנאה הוא אסוף. אם כן, אנחנו רואים פה הפוך למה שאמרנו בשבועיים הקודמים. אנחנו מוצאים פה שאשתו נידה היא קלה מכל שאר העריות, למרות שיש חשש שהיא קשה איתה. אבל אומר לנו פה הרמ"א, מותר להנות ממראיה של אשתו הנידה במקומות המגולים. לא להתבלבל, עוד מעט נראה מה אסור. מותר ליהנות ממראה של אשתו במקומות המגולים. זו אישה אחרת, אצבע קטנה של אישה מסתכל בה ונהנה, ונצא מנה של גיהנום. ובהשתנידה, במקומות המגולים, מותר גם להנות מראייתה. אז אמרנו ארבעה נושאים בלימוד שלנו, אמרנו ארבעה נושאים. התחלנו מדין שיחה שבאשתו נידה, דיברנו שמותר דברים שבעצניה, זאת אומרת, הדין ששחוק וקלות ראש, שאר העריות חמורות יותר מאשר אשתו. דיברנו לפני שבועיים, הדין שלו שתה, וזה הפוך להלכה, אנחנו פוסקים מעיקר הדין, יש מחמירים, אבל מעיקר הדין שמותר להושיט לכל העריות ואסור לאשתו. דיברנו על הדין של אכילה בשולחן אחד וקרחת, שגם פה אשתו נידה היא חמורה יותר מכל שעריות. ועכשיו הדין הרביעי, הדין של ההנאה ממראה אשתו במקומות המגולים, שבזה אשתו קלה משאר העריות. אז איך מסבירים פה את ההיגיון? מה מחליטים? מה קל יותר? מה חמור יותר? אני יודעתי להסביר את הדבר הזה. הדין של הושתה ואכילה בשולחן אחד עם אישה הוא מעשה שאין בו כלום. זאת אומרת, הוא מעשה שמצד עצמו הוא מעשה יבש. אדם מושיט לאישה חפץ, או אוכל את האוכל, הוא אוכל את האוכל שלו, אוכל את האוכל שלה, זה מעשה יבש. הוא יכול להתפתח לדברי חיבה. אז דווקא פה אשתו חמורה יותר. כמו שאמרנו כמה פעמים, שהקשר בין איש ואישה הוא מלא חום, ולכן אין מעשים טכניים בבית, ולכן דווקא הושתה והאכילה המשותפת היא יכולה להתפתח לידי עבירה. ושאין כאן אישה אחרת ערבה, יש הסתייגות טבעית, ולכן זה יישאר במישור היבש של העברה מידו לידה והאכילה. אבל לעומת זאת, להתבונן, להנות עם הריאה של אישה או אשתו, זה דבר של פעולה של חיבה מובהקת. אדם שמסתכל על אישה בעין מתוך הנאה, זה מעשה פריצות. ולכן באישה רגילה זה לא בא בחשבון דבר כזה, אבל מה זאת באשתו, אז דווקא זה דבר שנוגע להמשך סדר חיי המשפחה גם בזמן נידותה של האישה, ויש פחות חשש שהיא קשר. אני רוצה לסדר את זה, כלומר, נמנק את זה באופן אחר, אומר השח פה, באישה שהיא אסורה עליו, אז כל הרהור הוא סכנה. אבל באשתה שמותרת לו לאחר זמן, אז הערעור פחות סכנה. טוב, מצד שני אבל, אז למה להושיט מידו לידה של אישה זה כן מותר? כי בכלום, אין בזה שום דבר. להושיט מידו לדבר, זה מעשה ריק, אין בו כלום. ולמה זאת באשתה, זה יכול לבוא לידי מגע, ולכן יש סכנה. מקווה שזה מעביר את התמונה. כן יוצא, עוד פעם אנחנו, אם אנחנו נשים גם לבנות תמונה של חיי המשפחה בזמן נידותה של האישה דרך ההלכות, אז יוצא מצב מעניין שאדם הוא לא, הוא נזר מאוד לגעת באשתו ולא נוגע בה, וכדי שלא ייגע בה הוא גם לא מושיט מידו לידה, הוא גם עושה היכר באוכל כדי לא לבוא לידי חיבה. אבל מצד שני יש דיבור שבצינה, למה נפני 3 שבועות, ומותר לאדם להנות ממראה של אשתו במקומות המגונים שלה, גם בזמן נידתה נמשך קשר חיבה בין איש לבין אשתו, והוא לא ייכשל כי לאחר זמן היא מותרת לו. אצל העיר הערה בהלכה, למה לא נגיד שיש ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אחרי כל אשתו היא אסורה לו עכשיו, אז אם נסתכל על הבת של חיבה, אולי הוא תר אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. התשובה היא לא נכון, אשתו היא מותרת לו. באופן מהותי האישה מותרת. יש זמן מסוים שהאישה הזאת לא תטור, מתפרש לטור אחרי האיסור, אבל להנות ממראה של אשתו הנידה זה לטור אחרי היתר, רק כמה ימים היא אסורה לו. כן, ההלכה הזאת, אני בכוונה מתחיל בחלק הקל, כדי שנעבור לחלק המסובך פה של המקומות המחוצים. אם כן, חוזר, אדם מותר, אני מקווה שלא יהיה, אנחנו לא חורבים את הנושא של לשים את האישה בארון וכל השירים הללו, אבל להכניס את האישה לארון גם מבחינה הזאת אין צורך, כי מותר להסתכל לאשתו בזמן נידתה, היא לא צריכה להיעלם, וגם מותר להסתכל לאשתו נידה במבט של חיבה במקומות המגולים שבה. אמנם, אומר השולחן ערוך, תחזרו לסעיף ז' בשולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, לא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המחוסים שבה. אומר מרן, אסור להסתכל במקומות מחוסים של אשתו בזמן נידתה. המקור מגמרא במסכת נדרים דף כף, כל המסתכל בעקבה של אישה הביאן לו בנים שאינם מוגנים, מזה נולדים בנים לא מוגנים. אז זה אומר את הגמרא, אמר רבי יוסף, הוא ואשתו נידה. כלומר, מה שאמרו, כל המסתכל בעקבה של אישה הביאן לו בנים שאינם מוגנים, זה מדבר על אשתו נידה, שמי שמסתכל בעקבה בניו אינם מוגנים. אמנם בסוגיה שם נראה שמדובר דווקא על, על אותו מקום. השאלה מהו עקבה? העקב היה נראה בסוגיה שמדובר, תסתכל בעקב, כי זה מכוון כנגד אותו מקום למעלה, וזה לשון תנועה, לשון תנועה של חכמים שרוצים להגיד אסור להסתכל באותו מקום. אבל השולחן ערוך פוסק לא כך, אלא אומר שהעקב זה בעצם סימן למקומות שהם בדרך כלל מחוסים. מאמר מוסגר, האם באמת האישה חייבת לחסות את העקב שלה? זה לא חשוב, כי היא מכסה אותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב, אני לא יכול לתת אפשר לקרוא פרטי הלכות, אבל יש הלכות שחובה על נשים לחסות, ויש מצב שהוא מנהג בנות ישראל לחסות. אם כן, עקבה, בא לומר, אפילו אם האישה הזאת נוהגת כמו מנהג נשות מקומה, להחמיר על עצמה ולחסות, גם מה שבחינת ההלכה לא צריך לחסות, גם בזה אפילו להסתכל באשתו הנידה, כיוון שנשים פה נוהגות דרך צניעות בעצמן יותר. חוזר לעניין, היה נראה בגמרא שם שהעקבה זה דווקא אותו מקום, והשכון פוסק לא כך, אלא שהעקבה זה מקומות הנחוסים. יש כמה שיטות לבאר מדוע פסק ככה שולחן ערוך. המקור של השולחן ערוך זה מהרשב"א, שפוסק שאסור להסתכל בכל המקומות המחוסים שאשתו בזמן נידתה. יש כמה שיטות לבאר. יש אומרים שיש מחלוקת בשולחן ערוך, סתירה שבקוף צדיי הוא פוסק שאסור, במקומות אחרים הוא פוסק שמותר. לדעתי אין שום סתירה בשולחן ערוך, אבל אני לא יכול להאריך כרגע בדבר הזה. אין שום סתירה בשולחן ערוך, ובכל המקומות השולחן פוסק שאסור להסתכל במקומות המחוסים של אשתו נידה. בספר תורות אמת לרבי רפאל ברדוגו כתב להקשות על השולחן ערוך, יש כמה פוסקים שהתירו להסתכל במקומות המחוסים, ולמה הוא מחמיר? ושוב, יש מקום ליישב, יש פוסקים רבים שעשו, אם כן זו דעת השולחן ערוך להלכה, ואנחנו קיבלנו עלינו הוראות השולחן ערוך. במקרה הזה הרמ"א לא חולק, אף פוסק לא חולק, כל מי שידוע לי, כמעט כל מי שידוע לי מגדולי הדור המפורסמים מחמיר בדבר הזה, ולכן אנחנו נמשיך בהבנה הפשוטה הזו שאסור להסתכל במקומות המחוסים של אשתו בזמן נידתה. כך סקר מרדכי אליהו, הרב וזנר, הרב אלישיב ועוד כמה וכמה מגדולי הדור. אם כך, אלו דברי השולחן ערוך פה, אסור להסתכל במקומות המחוסים שבה בזמן נידתה. הדבר הזה מסבך את חיי המשפחה. זאת אומרת, אסור להסתכל במקומות המחוסים, אז איך האישה צריכה להתלבש בזמן נידתה? יש שתי נקודות לדיון שצריכים לדון בהם אגב ההלכה הזו. כן, ההלכה הזאת היא מקשה על אנשים, כי אז איך היא ישנה בלילה ואיך היא מתלבשת בבית? שאלה אחת לשאול, האם מה שאסור להסתכל במקומות המחוסים זה גם הסתכלות ברפרוף? כלומר, אני עוד מעט אדבר על הפרטים, אישה צריכה לשים כיסוי ראש בזמן נידתה, כי בעלה אסור להסתכל עליה בלי כיסוי ראש. אבל לפני לדבר על הפרטים, מקומות מחוסים, אז אסור להסתכל גם ברפרוף, או שככה בעברת העין מותר? וזה נפקמינה. נפקמינה היא נשאל לבושה באופן כזה שבעלה לא חייב להסתכל עליה הרגליים. אז האם האישה צריכה להתלבש באופן שלא תחשיד את בעלה, כיוון שאסור להסתכל במקומות המחוסים, או שיש שיש אפשרות לא להסתכל? אישה שהולכת לומר בלי שרבול בכלל, לכאורה ברור שזה אסור בזמן נידתה בבית. אני אומר, אפילו אם רק בעלה רואה אותה, ברור שזה אסור, היא מכשילה אותו, ואסור להסתכל במקומות המחוסים, זה פשוט. אבל אני אומר ברגליה, אני יכול לא להסתכל. אז תלוי בשאלה, האם מותר להסתכל בדרך העברה או לא. נחלכו בזה, נחלכו בזה, רבים מקלים. ביניהם, הרב עובדיה יוסף והרב אלישיב. שני הגדולים הללו התחברו לאכסניה אחת, ושניהם מקלים, קשה להחמיר. זאת אומרת, שניהם מקלים שראייה אקראית באשתו נידה, מקומות המחוסים, זה מותר. יש לזה, הנפקמינה, מה קורה אם היא הלכה לישון עם כיסוי ראש, בתורה בלי כיסוי ראש? אז מה עושים? אז זה ראייה, זאת אומרת, אישה עדיין נשמה, והיא בלי כיסוי ראש, אז מה הבעל עושה עכשיו? הוא יוצא, מותר לכנס את החדר, עושה לכנס את החדר. אם הייתה אישה אחרת בלי כיסוי ראש, אולי לא נכנס לחדר, ישנה בלי כיסוי ראש, אולי שלא נכנס לחדר. אבל יש לה מותר כמה זו ראייה אקראית. כך אמרו שני הגדולים הללו, הרב אל יוסף, הרב אל ישיב, להתיר בהסתכלות אקראית, כלומר במבט שהוא עובר, ולא מבט ממוקד. ודקדקו את זה משום השכן ארוך, תחזור עכשיו לסעיף זין, השכן ארוך אומר, לא יסתכל אפילו בעקבה, ולא במקומות המחוסים שבה, להסתכל זה הסתכלות מרוכזת ולא הסתכלות אקראית. יש לי מה להשיב על הדבר הזה, ולא נוכל להשיב על זה עכשיו, בפרט הדקדוק. האם באמת ההסתכלות זה מבט מרוכז? יש מה להם בדבר הזה. המגן אברהם באור החיים, סימן העיני, כותב מפורש כדבריהם, שלהסתכל זה מבט מרוכז ולא מבט אקראי. אם כך, אבל אנחנו לא חסרים באים לחלוק פה על אף אחד מגדולי ישראל, וכיוון שהתירו, יש כאלה שעשו, אבל כיוון שראיתי שגם הרב קרליץ התיר, הרב אלישיב, הרב קרליץ, הרב יוסף, מי רואה את המלכים הללו מתירים ואיננו מתירים מהם, אם כך שלושתם מתירים בראייה אקראית. יש עוד מחלוקת חשובה בדבר הזה. מקום מכוסה באישה הוא באופן פשוט מקום שההלכה אומרת שהיא צריכה לחסות. אישה נשואה צריכה לחסות ראשה, וגם אישה נשואה צריכה לחסות את גופה לפי ההלכה. אבל הרב משה פיינשטיין בשו"ת עילות משה בחלק, אני חושב באבן העזר, אולי לא רשמתי את זה, כן, בחלק ב' סימן עיני, חידוש שמקומות מכוסים זה כמו שהאישה רגילה ללכת בבית בזמן טהרתה. זאת אומרת, אפשר לומר שאישה בתוך ביתה, אלא אם חלוק, יש לה סטנדרט מסוים של מה שהיא מכסה בפני בעלה בזמן טהרתה. ניקח את הסטנדרט המקובל, זאת אומרת, ודאי לא נאמר לזה נשים שאינן שומרות מצוות. אנחנו יודעים, אישה שומרת מצוות, אישה צנועה, יש לה איזשהו סטנדרט של כיסוי בפני בעלה בזמן טהרתה. זאת אומרת שאולי חלוק אולי טיפה קצר, ויכול להיות שזה שרוול קצר בבית, אני לא ברור לי, הפרטים לא ברורים לי, אבל יש איזה סטנדרט של כיסוי בזמן טהרתה. ומזה חידש האגרות משה, שיש הבדל בין מקומות המחוסים של שאר נשים, לבין מקומות המחוסים של אשתו, נידה. בשאר נשים, מה שמגדיר את המקומות המחוסים, זוהי ההלכה. מה שאישה צריכה לחסות, אז גם שאר נשים צריכות לחסות, לפי מה שכתוב בשכן ערוך. אבל באשתו נידה, מה שמגדיר את המקומות המחוסים, זה האופן שבו נשים טהורות, צנועות, הולכות בביתן. אני לא יודע בדיוק מה הגבולות של זה, אבל זה ודאי יותר מקל מאשר האישה שהולכת בחוץ. אישה בזמן טהרת הבית פחות מקפידה, נאמר, כל אחת, אבל יש נשים רבות שפחות מקפידות עצמיותן מאשר מחוץ לבית. בגלל החידוש הזה של משה פיינשטיין, הוא התיר לאישה ללכת בלי כיסוי ראש בזמן נידתה. כיוון שיש הרבה נשים שולחות בלי כיסוי ראש בבית. מעיקר הדין, סוגיית הכיסוי ראש בבית, לדעת השכן ערוך, מעיקר הדין, מותר ללכת בלי כיסוי ראש בבית. לדעת המשנה ברורה, לכאורה אסור ללכת בלי כיסוי ראש בבית. יש בדבר הזה מחלוקות, ויש דברים על פי הנסתר, ויש קמחית, שבגלל זה זכתה לבנים כהנים גדולים, אבל אנחנו עכשיו מדברים מעיקר הדין. מעיקר הדין, אישה שלך בלי כיסוי ראש בבית, בזמן טהרתה. אי אפשר לומר, חלילה, שהיא עושה שלא כהלכה, מעבר למידות צניעות, שזו סוגיה אחרת. יש ודאי מקום למידות צניעות בנושא הזה, אנחנו אומרים עכשיו לפי עיקר הדין וההלכה, אישה שלך בלי כיסוי ראש בבית, בזמן טהרתה. ודאי יש לזה מקור בהלכה, וממילא אומר הרב משה פיינשטיין, יכול ללכת עם כיסוי ראש גם בזמן נידתה, כי כך היא הולכת. רוב הפוסקים נחלקו עליו בדבר הזה, וסוברים לא כך. סוברים ש מה שכתוב פה בשולחן ערוך, שאסור להסתכל במקומות המחוסים של אשתו נידה, המקומות המחוסים הם המקומות המחוסים שנמצאים במקומות האחרים בשולחן ערוך ביחס לעריות. ולפי זה יוצא שאישה צריכה להתלבש לפי ההלכה בזמן נידתה, כולל לחסות את ראשה בזמן שהיא נידה, וללכת בצניעות. נסכם את הדברים. עדיין יהיה הבדל אחד, כיוון שבכל הנשים אסור להסתכל אפילו במבט אקראי במקומות המחוסים, ואילו בשתי מבט אקראי יהיה מותר. אז במקומות שהמבטו של הבעל לא פוגש את האישה, אז היא יכולה ללכת, יש מקום להקל שתלך באופן, כלומר לא בתניות, אבל שעבור קצר. וכל זה לדעת רוב הפוסקים זה יעשו. בנושא של השיער גם הרב עובדיה יוסף הקל, מסיבות אחרות לגמרי, יש לו איזה מהלך אחר לגמרי מדוע הוא מקל. ולכן אבא נסכם את מה שלמדנו עד כאן. כיוון שנפסק להלכה בשולחן ערוך ללא חולק שאסור לבעל להסתכל במקומות המחוסים, דהיינו המקומות הצנועים שבגופה של אשתו בזמן נידתה, ומי שמסתכל במקומות המחוסים של אשתו בזמן נידתה, על זה נאמר הוויין לו בנים שאינם מעוגנים. ודווקא בזמן הזה אישה צריכה להקפיד על צניעותה. לכן דיברתי על מרים, משם הגיע מרים, דווקא בזמן הזה אישה צריכה להקפיד על צניעותה גם בתוך ביתה. אז כיוון שכך לכאורה נגזר מזה שאישה צריכה ללכת בבית בזמן נידתה כמו שהיא הולכת ברחוב, לפי אותה רמת הלכות. ואני לא נכנס לדבר הזה, אבל אני בכוונה בורח מהשאלה הזאת. לא תצליח להוציא את זה ממני, איך נשים צריכות להתלבש בזמן, ברחוב. אני בכוונה בורח מהעניין הזה, כי זו לא הסוגיה שלנו, ואני גם מודע לכל מיני קשיים שיש בנושא הזה, וצריכים ללכת בנושאים האלו לאט לאט. לכן אני אומר, יש לי דעות מאוד ברורות, לא להתבלבל, אבל אני לא אדבר על הנושא הזה, במיוחד לא בציבור המכונה דתי-לאומי. אז לכן אישה צריכה ללכת לפי ההלכה בבית, בדיוק כמו שזה ברחוב. אבל אנחנו אומרים שתי הסתייגויות. הסתייגות אחת, שכיוון שמותר מבט אקראי באשתו נידה, ובזה המקומות המחוסים, ההסתכלות במקומות המחוסים קלה באשתו נידה משל אנשים, לכן מקום שהבעל פוגש רק באופן אקראי, אז היא יכולה להקל. מעבר לזאת, צריך להיות בצניעות. אמנם הרב עובדיה יוסף מקל לך דיקי סי ראש, כמובן שאפשר לסמוך על הרב עובדיה יוסף. מעבר לזה, הרב משה פיינשטיין מקל הקלה גדולה יותר, שיכולה ללכת בזמן נידתה כמו שהיא הולכת בזמן טהרתה. זו הגדרה לא ברורה. כמו שאישה סבירה צנועה, לך תבדוק את הדבר הזה. זאת אומרת, אפשר לעשות סקר חלוקים. זאת אומרת, יכולה ללכת בזמן נידתה כמו שאישה סבירה צנועה הולכת בזמן טהרתה. ומעבר, זה נקרא מקום המחוסה, מה שאישה צנועה מכסה בזמן טהרתה. אני אומר את הרב משה פיינשטיין הזה כדי שמי שיש לו קשיים אשתו יוכל לסמוך על הרב משה פיינשטיין הזה. זו כוונתי. זאת אומרת, יש רב משה פיינשטיין שמקל בדבר הזה, ואישה שקשה לה לחסות את עצמה בזמן נידתה יותר בזמן טהרתה, אז רב משה פיינשטיין אילן גדול מאוד לסמוך עליו. למרות שאני ראיתי באחד הספרים שהוא אמר שהוא לא מאמין שהרב משה פיינשטיין כתב את הפסק הזה, אני כן מאמין. וגם כשאתה קורא את התשובה אתה מאמין. זאת אומרת, אתה רואה שזה נכתב ממש בתוך מהלך של תשובה, וזו דעתו. הוא כותב שטוב להחמיר, גם הרב פיינשטיין כותב שטוב להחמיר בדבר הזה. אני מקווה שהסיכום הוא ברור. אני רוצה לסכם עוד, סליחה, אני רוצה לסכם כדי שנדע מה הפתרון שאתה דחק, מה צריך להיות שנפקא מינה לשלום בית. שאתה דחק, שאתה הרב משה פיינשטיין, אישה יכולה ללכת לזמן נידתה כמו שהיא הולכת לזמן טהרתה, בתנאי שהיא הולכת באיזושהי מידה של צניעות. יכול להיות שהיא הולכת, התרגלה ללכת לא בצניעות בבית, אז זה כבר סובך, אבל הולכת באיזושהי מידה של צניעות, מספיק. זה בשעת הדחק אפשר לסמוך על זה. בשעת הדחק, בעיות שלום בית, אפשר לסמוך על זה. אני יכול להגיד שאפשר לסמוך על הרב משה פיינשטיין, זה צריך להזדעזע כשמזכירים את שמוח. חיידר אני לומר שדברת חויים מהלכה. אבל באמת מה שצריך לעשות זה כמובן בשטותה של ההלכה, אישה צריכה ללכת בזמן נידתה בפני בעלה בלבד כמו שהיא הולכת ברחוב. אני כמו, לא מתכוון שהיא הולכת עם חלוק, אבל באותה רמת כיסוי, כפי שהיא הולכת ברחוב, יוצא דופן אחד, כיסוי הראש, שבו הצטרף הרב עובדיה יוסף לרב משה פיינשטיין, ולכן יש יותר מקום להקל בכיסוי הראש, יש גם מקום להחמיר, יש יותר מאשר מקום, יותר ממה שיש מקום להקל, יש מקום להחמיר. כמובן שאישה שנזהרת ללכת בכיסוי ראש בתוך ביתה גם בזמן טהרתה, זה דבר מצוין, אם כי היו קהילות שנהגו להקל בזמן טהרתה, שתלך האישה בלי כיסוי ראש הבית, קהילות רבות נהגו להקל, לא רק יהודי גרמניה נהגו להקל, גם יהודים ספרדים, והייתה דודה זקנה, דודה זקנתי, שאמרה לי שאצלה מה שחינכו אותם הבית, זאת אומרת, זה אחד הסבא של הסבא שלי, שאישה אסור לה שהשמיים יראו שערה אחת שלה, אבל הקירות כן. זה מה שסיפר לי דודה זקנה, ואמר לי שכך היה, זה מה שדיברו אצלם בעיר. אז היו, יש כל מיני מנהגים, נושא זמן טהרתה, וחשוב מאוד, בכלל, התפקיד של הבעל הוא לא להרחיץ את אשתו בדברים שהם מותרים. אתה צריך להרחיץ אשתו בכלל, ודאי לא בדברים מותרים, ודאי לא בגלל שאמרו לו שיש לי סגולה, שאם מצליח עם כיסוי ראש בזמן טהרתה, אז הבנים יצאו משהו משהו, אז מזה עושים בעיות לאישה. אני מציע להתחיל עם מה שאסור, סיים עם מה שאסור, אחר כך לעבור למה שרק בשעת הדחק מותר, סיים עם זה, ואחר כך לעבור לכל הסגולות, וזה יהיה מצוין. אם הולכים בדרך הזאת, הכל יהיה בסדר, וזה גם סגולה לשלום בית. זאת אומרת, אם הולכים לפי ההלכה, זה סגולה מצוינת, וזה שלא יהיה בעיות בבית. הרב צביקה. זה כן היה אצל יהודי גרמניה, לפחות חלקם, יש לזה מקור שנשים הלכו עם כיסוי ראש בבית גם בפני אחרים. מה? אני יודע על רבנים גדולים שעשו את הדברים הללו, אז אני לא רוצה חלילה לשלול אף אחד, אבל באופן פשוט נראה שזה בעיה, שכל מקום שאנשים יכולים להיכנס אסור בכתובות, כל מקום שאנשים יכולים להיכנס אסור ללכת ללא כיסוי ראש. למרות שיכול להיות שאם אישה תלך עם כיסוי ראש לא מלא, אז זה יותר אפשר להקל כמובן. כן, אפילו בעקבה מתפרש ככה. אמרתי מקודם, יש מקומות שהאישה צריכה לחסות מן הדין, ויש מקומות שלמרות שהאישה לא צריכה לחסות מן הדין, נהגו אנשים לחסות, זה מחייב במקומות שנוהגים ולא במקומות שלא נוהגים. העקב עצמו, לכאורה האישה לא חייבת לחסות אותו. נראה שפעם נשים הלכות יחפות, אולי תעקב עצמו נשים לצחות לחסות, כך כתוב בספר בן איש חי, גם משנה ברורה מביא את זה. אבל במקומות שאנשים נהגים לחסות, כלומר נהגו אנשים יותר מדי צניעות, זה מחייב את כל הנשים באותו מקום. לפי זה אני חושב שפירוש ההלכה אפילו בעקבה מתפרש שאדם אסור להסתכל במקומות מיוחסים של אשתו, אפילו במקומות מיוחסים כאלה שזהו מנהג גם מקום לחסות, גם על זה צריך להקפיד בזמן נידתה. כך נראה לי להסביר.
יש בקטנה אנחנו שגם
כולם רוצים להסתכל בקרקטי להנות, למה כאן לא להסתכל בקרקטי להנות? לא, כי להפך, מדוקדק הפוך. בשולחן ערוך באבן העזר כתוב מי שמסתכל באצבע קטנה של אישה כדי להנות, אז זה אסור, כן. ופה השאיר אותה להסתכל, אז זה גם ברור למה, בגלל שמקום מגולה של אישה שירבה הוא מגולה, זאת אומרת דרכו את מגולה, אז הבעיה היא רק בזה שזה מתכוון להנות. אבל מקום מכוסה זה הכשלה בטבעו, למה מכסים אותו? כי יש שערה שולט בו, זו הסיבה שמכסים אותו. כן, כן, יש כמו מגדל להנות.
רציתי להעיר משהו, לא, לגבי הקיבה של האישה, פעם שמעתי את זה רופא שמתעסק בכף הרגל, שהעקבה של האישה בטיפול דווקא באזור הזה זה שייך למקום הגעה שלה.
כן, טוב, יש פירוש כזה. כן,
בדיוק, לא פה על לבוש שמכסה אבל לא שלא הולך, זה מכסה.
נכון, זה זה מסתבר שיהיה מותר ללכת לאישה עם מכנסיים זמניים יותר. מסתבר שהבעל הוא רגיל בדבר הזה. מכנסיים בבית? רק כשאנשים באים. רק כשאנשים זרים שבאים. מה, כשמגיע הגיס?
לא, בעיה על הילדים.
הילדים. מבחינת ההלכה לא.
אין בעיה.
יש עוד סוגיות שאנחנו לא, זה לא מסגרת הדיון שלנו היום, זה גם דברים אישיים. מבחינת ההלכה, אני חושב של...
ילד זה כמו הבן,
פחות. כיוון שאין יצרה שולט באמו, אמו יכולה תמיד ערבה עליו. וזה ערבה שאין יצרה שולט בה. אבותיי, סוגיה אחרונה, זוגות התחתנו כדי לשיר ביחד זמירות שבת. טוב, לא רק בשביל זה, אבל זה בהחלט חלק מהאהבה המשפחתי. והנה, חלק ניכר מחייה של האישה, היא נידה. כל ואישה ערבה. אומרת הגמרא ברכות דף כ"ד, האם מותר לאישה לשיר זמירות שבת עם בעלה בזמן שהיא נידה? נו, תגידו אותו. לאור מה שלמדנו, תגידו אתם. מה? לאור מה שלמדנו. לא, נימוקים, אני צריך לנו. סברות, מה? מה אתה אומר? חזק מאוד, כן. אתה שומע מה אומר? הוא משהו רגיל, כן? בואו, השאלה היא צריכה להיות כזו. האם כל זה מקום מחוסה או מקום מגולה? יפה, זאת השאלה. איך אנחנו באים לתרגם את הכל? כל באישה ערבה. אתה בא, ודאי שכל באישה ערבה, אבל כשאתה בא לתרגם את הדבר הזה, תראו, אנחנו עכשיו במעבדתו של הפוסק. הפוסק עומד מול ההלכה, למד את כל הסוגיות. והנה, יש שאלה שלא נדלה בהלכה. האם מותר לאישה להשאיר בזמן נדתה? על כל באישה ערבה? יש כאלה שעשו. למשל, הרב מרדכי אליהו. עשר. כך כתוב בצפות, אחרי תארה. ומישהו מביא את הפסור, איך שפתי הנאות, בכלל לא ישמע. זהו, מה נדעתה? ככה רמוד חי אליהו, שאנחנו לא, אין שום כוונה שלנו חיילה להפחית מפסקה, אבל אני רק אומר שמה שאתה אמרת, שם משפחה שדה, נכון? ברלס. אז מה שאמרת, אני חושב שאתה צודק בסברה. כלומר, אנחנו אומרים שבמקומות המחוסים, כלומר, המקומות שבדרך כלל מחוסים, אסור להסתכל בזמן נדתה, אבל במקומות המגונים, כל עוד שלא מותר להסתכל, אפילו בכוונה ליהנות. הקול של האישה הוא מקום מחוסה או מקום מגונה, הוא לא מקום, אבל זה שאישה שרה, זה תואם, שווה למקום מחוסה או מקום מגונה, אתה אומר, הוא רגיל בזה. האישה שרה כל הזמן. מקווה, תלוי אשתו של מי, אבל אין שום סיבה שלא תשאיר כל הזמן.
יכול להביא לי את החיבה.
גם להסתכל במקום מגולה יכול להביא לי את החיבה. ובכל זאת, הלכה פסוקה שמותר להסתכל במקום מגולה כדי ליהנות ממנו. אז איך אתה דן את הכל? אז בעצם השאלה היא, האם הכל הוא חלק מהרוטינה של החיים בין איש ואשתו, אז מקום מגולה, או שהוא מקום מחוסה, זאת אומרת, זה משהו צנוע הכל. הסברה שלי יותר אומרת שזה מקום מגולה, זאת אומרת, אישה שרה, זה חלק מה...
זה מקום, זה דבר פסטיבי.
שירת מרים. מה היה בשירת מרים? איך היא רשותה לעצמה לשיר ליד הגברים? מרים, כל מי שערבה. טוב, אז ים. מי אמר? באמת, אולי לא שרה ליד הגברים. אה? אבל... מה אתה אומר? הייתה נביאה. ככה חידה אומר. חידה אומר, מקום שיש רוח הקודש.
לא, היא הייתה מדברת, היו שואלים אותה שאלות, היא הייתה מדברת.
אבל פה היא שרה. שירו לה השם, מה? לא, זה שאלה. לגבי ערבוב של כל גברים וכל נשים, זאת אומרת, האם כאשר גברים ונשים שרים מקהלה, אין את הדין של כל מי שערבה, יש פוסק אחד שהקל, זה הסוגיה שמפורסם, ודבריו צריכים עיון, כמו שהקשו לה כבר רבים, ביניהם הציץ של יזר, זצ"ל שהלך לחשוב עליו, זה דבר משונה מאוד. לומר שכשגברים ונשים שרים ביחד זה בסדר, זה לגמרי לא לעניין. עכשיו פעם אחת שאלתי מישהו שהוא מוסיקולוג, מה לעשות שאתה נמצא מקום שבעל כוחך אתה שומע אנשים שרות, חוץ מזה שאתה יכול לשיר ביחד, אבל זה רק, זה לא טוב, זה הצלילש. זה אמר לי ששמים אצבע אחת באוזן, עצה אני אומר לכם, עצה. שמים תיאור הבנים, שמים ככה, חוץ שהם, שמים אצבע אחת באוזן ושרים, אתה שומע רק את עצמך. ככה אמר לי מוסיקולוג. וברוך השם, לא השתמשתי בהתעלות הרבה, אבל יצא להשתמש בה, בצבא הגדול ישראל, יצא להשתמש בדבר הזה. אצבע אחת באוזן, ואתה שר, אתה מרוכז בעולם הפנימי שלך. מספיק אצבע אחת באוזן, ואתה פשוט בתוך עצמך.
זה משונה.
מה?
קצת נראה
משונה. לא, אתה חושב. נחזור לעניין, ההיגיון שלי היה אומר יותר, נוטה יותר לומר מה שאמרת, שבעצם הכל זה שירת האישה. תחנכו את אנשים לשיר, שירת האישה זה משהו שהוא חלק מהרוטינה המשפחתית, וממילא זה דינו כמקום מגולה שמותר אפילו ליהנות מהכל. וכך כתב בספר של אחד מהתלמידים המובהקים של הרב אלישיב, בשם הרב אלישיב, שהוא מקל בדבר הזה. וגם הרב עובדיה יוסף מקל, שוב מסיבות אחרות, גם הרב עובדיה יוסף מקל. כמובן, כל זה רק כאשר רק הבעל נמצא, כאשר נמצאים עוד אורחים. אם זה האחים שלה, אז כתב רב שלמה זמן אוירבך זצ"ל שמקלים בדבר הזה. אחרי ה... אין עצר השולט באח ואחות.
הוא אביה
ודאי. או נכדיה. ובניה. אבל אם זה האחים שלו, כבר מרגישים, ודאי שהוא אישה אסור לשיר. כל מי שערבה. ודאי שבמצב הזה, אנחנו כל מה שדיברנו זה רק במצב שנמצאים בני המשפחה בלבד. זאת אומרת, בניה, אביה, נכדיה, אחיה, וכל אלה בסדר. אבל בעלה שהיא ערבה עליו כרגע, בדבר הזה נחלקו. אני מזכיר שהרב מרדכי אליהו מחמיר בכך. ומי שנוהג, ממני לא תשמעו הסתייגות ממי שרוצה להחמיר. הרב אליהו מחמיר, אבל שני גדולי ההוראה בדור הזה, הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, שניהם הקלו בכך, ומילא יש בהחלט... אין מקום להקל בדבר הזה.
אפשר
להקל
את זה עוד
יותר,
כמו שעושה
אנשים
אחרים,
כמו בוא שחרם. לא, אנשים אחרים, אחיה. הבנתי. שאלה טובה. אתה צודק. זה שאלה טובה. הוא אומר שיכול להיות באירוע משפחתי, שנמצאים גם האחים שלה, ומשפחה מאוחרת, וגם האישה שלה, אז ימי לאדם פחות, נאמר, יש לו פחות יצא הרע מזה. אבל הרב אליהו עדיין זה כמקומות נחוצים, אז אני לא בטוח, זה הכל 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 אסור. טוב, זו סברה טובה מתוך, סיימנו את לימודנו בסברה טובה מתוך כך. טוב, אני פשוט חייב ללכת לאיזושהי עוד ישמחות בשכונה, חייב ללכת לאיזו שמחה עכשיו, ואנחנו נאלץ לעצור פה. ושבוע הבא אני חוזר אתכם אחורנית, כלומר מתוך כך לדין של לישון במיטה אחת בזמן נידתה, זה סעיף ו' וסעיף ה'. שבוע טוב.
Yeah,
no.
I'm in the home.